שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת עמיחי יהושע בן ברוריה בריינה אסתר בתוך שער חולי ישראל. נשמח אם כל הלומדים יכוונו לרפואתו בעזרת השם. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור או לתת חסות, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש. שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קא במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה החמישית בעמוד א'. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אסתר בת מסעודה למשפחת בן ארוש. בימים האחרונים דיברנו על אפיקורוס ואמרנו שזה מי שמזלזל אפילו רק בתלמידי חכמים, כל שכן אם הוא מזלזל בתורה עצמה. אז כנראה בהקשר הזה של זלזול בתורה, הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שאסור סתם לקרוא פסוקים כמין זמר או לקרוא אותם בבית המשתה שלא ביתו. כלומר, אם אדם מלחין פסוק ושר אותו להנאתו, או אם אדם רוצה לטבל את השיחה שלו בבית המשתה על ידי פסוקים, אבל הוא לא אומר את הפסוקים בשביל לימוד תורה, אז זה דבר שהוא אסור, זה זלזול בתורה. עכשיו, הסדה חמד אומר שכל זה כשהוא עושה את זה סתם בשביל הכיף, אבל אם הוא רוצה לשבח את השם על ידי שהוא מלחין מנגינות לפסוקים, זה דבר שהוא מותר. והברייתא ממשיכה ומתארת בצורה ציורית שכשאדם עושה את זה, התורה כביכול אבלה וחוגרת שק, והיא באה לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, ריבונו של עולם, בניך משתמשים בי כאילו אני כינור של ליצנים. כלומר, משתמשים בתורה בשביל הכיף שלהם. ואז השם מסנגר על עם ישראל ועונה לתורה, מה את רוצה שהם יעשו בבתי המשתה? מה את מעדיפה שיעסקו בשטויות? עדיף שישירו פסוקים, אז אומרת התורה, בסדר, שיעסקו בתורה, אבל ברצינות, מי שיכול ללמוד משנה, ילמד משנה, מי שיכול ללמד הלכה, מי שלא יכול שיקרא בתנך, אבל לא לעסוק בזה בצורה מזלזלת, אז זה האיסור. ומצד שני, אמר רבי שמעון בן חנניה, שמי שאומר פסוק שזה כן שייך, רש"י אומר למשל, לפני שהוא רוצה לברך על כוס של יין, הוא אומר פסוקים שקשורים לעניינו של יום, על זה נאמר, ודבר בעיתו, מה טוב. אז זה לגבי זלזול בפסוקים, ועכשיו אנחנו שוב חוזרים למשנה בתחילת הפרק. שם, כמו שגם ראינו אתמול, רבי עקיבא נוסיף עוד כמה שאין להם חלק לעולם הבא. אז הוא אמר מי שקורא בספרים חיצוניים, על זה דיברנו אתמול, והוא גם אמר שמי שלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבא. בזמנם לאנשים מסוימים הייתה יכולת ללחוש טקסטים שונים וזה היה אמור לפעול על המציאות. אז לפעמים הם לחשו כל מיני טקסטים שלא קשורים לפסוקים, ומשמע בגמרא שזה דבר שהוא מותר לגמרי. כל הבעיה כאן זה כשהם היו משתמשים בפסוקים והיו לוחשים איזשהו משהו למכה בשביל לרפא אותה. עכשיו, הגמרא מביאה מחלוקת משולשת בין רבי יוחנן רב ורבי חנינה, באיזה תנאים בדיוק האיסור קיים. לפי רש"י יוצא שמחלוקת מובאת מהמקל אל המחמיר, כלומר, רבי יוחנן דורש הכי הרבה תנאים בשביל לומר שהוא נכנס לגדר של אין לו חלק לעולם הבא, רב דורש פחות תנאים, ורבי חנינה דורש אפילו פחות תנאים. אז זה המסגרת. עכשיו, מה הדעות? אז רבי יוחנן אומר שבשביל שנאמר שאין לו חלק לעולם הבא, צריך שני תנאים, גם שהוא קודם כל ירק על הפצע, ורק אחרי שהוא ירק הוא אמר פסוק, ושבפסוק היה שם השם, למשל, אני השם רופאיך. אז זה דעת רבי יוחנן שצריך את שני התנאים. רב לעומת זאת משאיר את התנאי של רוק, אבל הוא לא מצריך שם השם בפסוק, אבל הוא כן מדבר על פסוק שקשור לרפואה. למשל הפסוק, נגע צרת כי תהיה באדם והובא אל הכהן. אז זה דעת רב. רבי חנינה מוריד את שני הדברים. הוא גם אומר שלא צריך רוק, והוא גם אומר שהפסוק לא צריך את שם השם, וגם לא צריך שהפסוק יהיה קשור לרפואה. למשל, אפילו שהוא רק יאמר ויקרא אל משה, זה כבר עצמו נחשב לוחש ואין לו חלק לעולם הבא. אז שוב, רבי יוחנן אומר רוק ושם השם, רב אומר רוק ופסוק שקשור לרפואה, רבי חנינה אומר בלי רוק ופסוק שלא קשור לרפואה ושאין בו שם השם. ועכשיו אנחנו ממש באמצע עמוד א', וכיוון שכבר הזכרנו את העניין הזה של לחישה על הפצעים, הגמרא עוסקת פה במאמר מוסגר על דברים שונים שהיו עושים בשביל לרפא, מה הדין שלהם ביום חול ומה הדין שלהם בשבת. אז לגבי שבת, חז"ל אסרו לרפא בדבר שניכר שהוא עושה את זה בשביל לרפא. כלומר, שאם הוא עושה דבר שגם בריאים נוהגים לעשות, אז זה לא אסור לעשות בשבת. אז ממילא אומרת הברייתא שאדם שיש לו כאב בטן, אז מה שהם היו עושים זה ממשמשים וסכין את הבטן בשמן, אז מותר לעשות את זה בשבת, כי גם אנשים בריאים עושים כך. אבל הגמרא מביאה אחרי 10 שורות עוד ברייתא שהיא מגבילה את זה, שזה דווקא אם הוא לא עושה את זה כדרך שעושים בחול, כלומר שבחול היו קודם ממשמשים ואז סכין בשמן, אז הוא צריך לעשות או הפוך או בבת אחת. אז זה דין ראשון. בברייתא דין שני, נפרש את הדין הזה לפי הרמב״ם, אדם שקיבל פצע מנחש או הקרב, אז היו עושים לו לחישה בפצע בשביל לעזור לרפא את הפצע. אז את הלחישה הזאת חז"ל לא אסרו, כי מה שחז"ל אסרו זה דברים ממשיים ולא מיסטיים. הרמב״ם אומר שעושים את זה רק בשביל להרגיע את החולה, וזה בעצם לא מרפא בכלל, ולכן זה מותר בשבת. ודבר אחרון, מי שיש לו כאב עיניים, היו מעבירים מעל עין איזשהו כלי בשביל לקרר את האזור, אז גם את זה מותר לעשות בשבת, כי גם בריאים עושים את זה, רשב"ג מקביל את זה דווקא עם הכלי לא מוקצה. אז אלה הדברים שהברייתא מתירה לעשות בשבת. עכשיו יש דין שהברייתא אוסרת לעשות בשבת, וזה לשאול בשדים. עכשיו הראשונים אומרים שאם עושים מעשים על ידי שדים, אז זה נקרא כישוף וזה אסור מהתורה. כאן מדובר שהם רק שואלים את השדים שאלות, למשל אם מישהו איבד משהו, שואל איפה זה נמצא, זה דבר שביום חול לפי תנקמה מותר לעשות אותו, אבל בשבת אסור, כי הוא עובר בזה על ממצוא חפצך ודבר דבר, כלומר הוא מתעסק בענייני חול. זה דעת תנקמה, אבל רבי יוסי אוסר אפילו ביום חול, אבל לא מסיבה עקרונית, אלא פשוט כי זה מסוכן. ומדגימים את זה מרבי יצחק בר יוסף ששאל שדים משהו והשדים התעצבנו, ואז הכניסו אותו לתוך עץ ארז, ורק בנס הוא יצא משם. עכשיו עוד לגבי השדים, הגמרא בהמשך אומרת שאין טעם לשאול שדים על ידי לחישה לתוך שמן או ביצים, כי השדים משקרים כששואלים אותם כך. וברייתא נוספת על שאלה לשדים, הברייתא הזאת כנראה מניחה שתי הנחות, קודם כל שכן אפשר לשאול שדים על שמן, ודבר שני שהשמן שעליו שאלו את השדים נהיה מסוכן, ולכן אומרת הברייתא, אם אדם נותן לך שמן בכלי, אל תשתמש בו, כי יכול להיות ששאלו על השמן הזה את השדים וזה נהיה מסוכן, אבל אם ביד זה בסדר, כי על היד לא היו שואלים את השדים. והגמרא מדגימה את זה מרב יצחק בר שמואל בר מרתא, שאיזה פונדקאי אחד הביא לו שמן בכלי והוא לא נזהר והוא השתמש בו, ומסתבר שהפונדקאי הזה השתמש בשמן הזה בשביל לשאול בשדים, ואז רב יצחק בר שמואל ניזוק מזה, ואיזה אישה אחד אמרה איזה לחש וזה פתר לו את הבעיה. אז זה היה לגבי לחישה לפצעים, ומזה הגענו גם לשאלה בשדים. ועכשיו שוב לגבי הלחישה לפצעים, אחד מהדוגמאות של פסוקים שהגמרא אסרה להשתמש בהם בלחישה הזאת, זה מה שכתוב בשמות את וב, ויומר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך וכולי, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. וכיוון שכבר הזכרנו את הפסוק הזה, הגמרא מבארת אותו, שואל רבי אבא, למה הפסוק אומר שגם לא יהיה מחלות וגם שהשם ירפא? הרי אם לא יהיו מחלות, אז לא צריך שהשם ירפא. ענה לו רבא בר מרי, זה תלוי, הרי בתחילת הפסוק כתוב, ויומר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך. אז אם הם ישמעו, אז באמת לא יהיו מחלות ולא צריך רופא. אם הם לא ישמעו, אז יהיו מחלות, אבל בכל זאת, אפילו שהם חטו, אני השם רופאיך. ועכשיו, ברבע התחתון של עמוד א', פתאום הגמרא עוברת לסיפור של מיטתו של רבי אליעזר, ולא ברור למה זה מובא כאן, אפשר להציע שבגלל שבעמוד ב' נדבר על שלושה מלאכים שאין להם חלק לעולם הבא, ואחד מהם זה מנשה, ובסיפור של רבי אליעזר גם כן הזכיר את מנשה, לכן אולי זה מוזכר כאן. הצעה נוספת זה שבגלל שעכשיו נדבר על העולם הבא של רבי אליעזר, אז זה מובא עכשיו אחרי הדיונים שהיו לנו בדפים האחרונים על העולם הבא. בכל אופן כאן הגמרא מביאה שני סיפורים, אחד בשם רבא בר בר חנה ואחד ברייתא. גם בדף סמכת ראינו את הסיפור שכשהוחלה נכנסו התלמידים לבקר אותו. בסיפור שם מאוד הודגש העניין שרבי אליעזר היה בנידוי. כאן הנידוי לא מוזכר בכלל. אז בסיפור הראשון כתוב שתלמידיו נכנסו לבקרו, וכולם בכו כי הם ראו את ספר התורה, כלומר את רבי אליעזר שהוא שרוי בצער, ורק רבי עקיבא כרגלו כשכולם בוכים, הוא דווקא צחק. והוא הסביר שעכשיו שורה של רבי אליעזר יש איסורים בעולם הזה, הוא שמח, כי כך מעט העוונות שהוא עשה, כי הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, הם נמחלים לו על ידי אותם איסורים, וכך הוא יקבל את מלוא השכר שלו בעולם הבא. זה הסיפור הראשון, ועכשיו הברייתא זה מאוד דומה. כאן כתוב מי נכנסו, רבי טרפון, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. שלושת הראשונים שיבחו את רבי אליעזר בזה שהוא טוב יותר מגשם, משמש, מאב האם, כי כל אלו מהנים את האדם רק בעולם הזה, ואילו התורה שרבי אליעזר לימד היא גם לעולם הבא. ואילו רבי עקיבא לא שיבח את רבי אליעזר, אלא רק אמר שני מילים, חביבין ייסורין, כמו שאמרנו בסיפור הראשון, כי ככה על ידי הייסורים יהיה לו את כל השכר שלו בעולם הבא. וכשרבי אליעזר שמע את זה הוא התרגש, והוא שאל את רבי עקיבא מאיפה הוא יודע את זה, ואז רבי עקיבא הסביר שהוא למד את זה ממה שכתוב על מנשה בן חזקיה. כמו שלמדנו בפרק הזה, חזקיה היה מלך צדיק, אבל הבן שלו מנשה היה מלך רשע שעשה את הרע בעיני השם. והגמרא מביאה פסוק במשלי שממנו רואים שחזקיה לימד את העם תורה, ולא רק תורה אלא גם את משלי, כלומר לימד מוסר. ומן הסתם אם הוא לימד את העם הוא גם ניסה ללמד את הבן שלו, וכל זה לא מנע מהבן שלו מנשה להיות רשע. מה כן גרם בסוף למנשה לחזור למוטב? ייסורים. כתוב שמלך בבל עקד את מנשה בחוכים, שזה כמו הזיקים, וקשר אותו בשלשלאות והביא אותו לבבל, ורק בעקבות האיסורים, כמו שכתוב, כהצר לו, אז חילה את פני השם אלוקיו, ויקנה מאוד מלפני השם אלוקי אבותיו. אז מכאן רואים שחביבים איסורים אפילו יותר מדברי תורה ומוסר. ועכשיו אנחנו ברבע העליון של עמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו את מנשה, נביא עוד משהו לגבי מנשה. אומרת הברייתא ששלושה באו בעלילה, כלומר שהם ניסו לשכנע לא על ידי בקשה ותחנון, אלא על ידי איזושהי הוכחה לוגית שהם צודקים. מי מהשלושה? קין, עשיו ומנשה. קין זה כשהוא אמר גדול אבונים מנסו, כלומר שהוא אמר להשם הרי לעם ישראל אתה עתיד לסלוח אפילו שהם 60 ריבו אז לא תסלח לאיש אחד. זה קין, עשיו זה כשהוא שכנע את יצחק לתת לו ברכה אז הוא אמר לו הברכה אחת לך אבי. ודוגמה שלישית זה מנשה, הגמרא אומרת שכשהוא התפלל אל השם באותה צרה שאמרנו עליה מקודם, אז לפני שהוא התפלל אל השם, הוא התפלל לכל מיני סוגים של עבודה זרה, והם כמובן לא הועילו לו, ואז כשהוא התפלל אל השם, הוא כביכול איים עליו ואמר לו, אם אתה לא תענה לי, אז יחשבו שאתה כמו כל שאר העבודה זרה, כמו שהם לא ענו לי, גם אתה לא ענה לי. ובאמת השם ענה לו והחזירו אותו למלכותו בירושלים. ובזה הגענו לנקודותיים באמצע עמוד ב', הגמרא מחזירה אותנו שוב למשנה בתחילת הפרק, שם אבא שאול הוסיף שגם מי שהוגה את השם באותיותיו אין לו חלק לעולם הבא, שם הסברנו שהכוונה היא לשם הסודי של 42 אותיות, וכאן הגמרא אומרת שהחומרה של הדין הזה שאין לו חלק לעולם הבא, זה רק אם היו שני תנאים, א', שזה מחוץ למקדש, כי במקדש באמת לפעמים משתמשו בשם השם, וב', שזה בלשון עגה, רש"י מביא שני פירושים, או שהכוונה היא שזה חמור רק אם זה היה בעברית ולא בלז, או שעוגה זה מלשון עיגול, כלומר שדווקא כשהוא אמר את זה בחבורה של אנשים, יש אומרים שדווקא כשזה היה בסגנון של זלזול. אז זה לגבי הוגה את שם השם, ובזה סיימנו את כל אלו שאין להם חלק לעולם הבא. בהמשך המשנה, המשנה עברה לתאר אנשים ספציפיים שלהם אין חלק לעולם הבא. יש שלושה מלכים וארבעה אדיוטות כאלו. המלכים הם ירובעם, אחאב ומנשה. היום נאריך לגבי ירובעם. הגמרא מביאה כל מיני דרשות על ירובעם. בין השאר נלמד גם מניין שאין לו חלק לעולם הבא. לפני שנמשיך רק נזכיר מי זה ירובעם. ירובעם היה המלך הראשון של מלכות ישראל. כלומר אחרי שהתפצלה ממלכות יהודה, שם המלך היה רחבעם. אחרי שהוא נהיה מלך בשביל למנוע מהעם להגיע לירושלים ואז הם יחזרו לרחבעם ויהרגו אותו, אז הוא עשה שני עגלים שיעבדו את השם שם, אחד בבית אל ואחד בדן, ועל זה בסוף באמת הוא נענש. אז זה הקדמה, ועכשיו נראה את הדרשות. הגמרא מביאה בהתחלה ברייתא שמנתחת את השם שלו. הסבר ראשון שירובעם זה מלשון ריבי העם, רש"י אומר שכוונה היא שהוא השפיל את העם. הסבר שני, ירובעם זה מלשון ירב עם, שהוא עשה מריבה בעם, המרשה מפרש בזה שהוא פיצל את הממלכה ליהודה ולישראל. הסבר שלישי זה גם מלשון מריבה, אלא שהמריבה זה לא בתוך עם ישראל, אלא בין ישראל לבין אבים שבשמיים בגלל אותם עגלים. אז זה לגבי השם שלו. עכשיו מי זה אבא שלו נבט? הגמרא אומרת שזה מיכה מפסל מיכה בשופטים, וזה גם שבע בן בכרי, וזה השם האמיתי שלו שהוא מרד בדוד אחרי מרד אבשלום, וגם קוראים לו נבט. למה קוראים לו נבט? נבט זה מלשון נבט, כלומר מלשון הבטה, והגמרא מסבירה שהוא אחד משלושה שראו משהו מלשון הבטה בסוג של מראה נבואה או חלום, אבל הם לא פירשו את זה בצורה טובה, ולכן הם הגיעו לטעות. מי עם אותם שלושה? נבט, אחיתופל וההצטגנינים של פרו. והגמרא מסבירה אחד אחד. נבט, אבא של ירובעם, ראה בחלום אש יוצאת מהיד שלו, אז הוא פירש את החלום הזה שהוא עצמו עתיד למלוך, לכן הוא מרד בדוד, כאמור זה שבע בן בכרי, אבל הוא טעה ובאמת החלום אמר שהבן שלו ירובעם הוא זה שימלוך. זה הראשון שראה וטעה. השני זה אחיתופל, שהוא ראה צרת על היד שלו ומזה הוא הבין שהוא ימלוך, לכן הוא ייעץ לאבשלום למרוד בדוד, והוא הניח שאחרי זה הוא כבר יתפוס את המלוכה מאבשלום, אבל הוא טעה כי באמת מה שהוא ראה לא אמר שהוא עצמו ימלוך, אלא שמלך עתיד לצאת מזרו, כלומר שלמה הבן של בת שבע שהיא נכדה שלו. אז זה השני שראה וטעה בפירוש של מה שהוא ראה. הקבוצה השלישית זה ההצטגנינים של פרו, שהם ראו שהמושיע של ישראל ילכה על משהו שקשור למים, לכן הם הציעו לפרו לזרוק את כל הבנים שנולדים ליאור, אבל הם טעו כי הכוונה של מה שהם ראו היה שמשה בסוף יענש על מה שקרה במי מריבה. אז פירשנו את השם של ירובעם ופירשנו את השם של אבא שלו נבט, ועכשיו נשאר להסביר מניין שאין לו חלק לעולם הבא. אז כתוב במלכים א' על בית ירובעם הוא להכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה. למה כתוב גם להכחיד וגם להשמיד? אלא שלהכחיד זה בעולם הזה ולהשמיד זה בעולם הבא, מכאן שאין לו חלק לעולם הבא. ובזה הגענו לשורה הרחבה הראשונה בעמוד ב', נחזור על מה שראינו. התחלנו את הלימוד עם האיסור לזמר פסוקים סתם כך להנאתו, אחרי זה ראינו את דעת רבי עקיבא שמי שלוחש על המכה גם לא אין חלק לעולם הבא. בגמרא הגבלנו את זה, רבי יוחנן אמר שזה רק אם יש שני תנאים, גם שהוא ירק וגם שיש שם השם. רב אמר שלא צריך שם השם ממש אלא מספיק פסוק, ורבי חנין אמר שגם בלי יריקה. אחר כך בסוגריים דיברנו קצת על לחישה על פצעים בשבת ושאר דברים שהם לרפואה בשבת. אחר כך ראינו את הסיפור של הפרידה של חכמים מרבי אליעזר, שכולם בכו ורק רבי עקיבא צדק, כי כך הוא ידע שרבי אליעזר יקבל את כל השכר שמגיע לו בעולם הבא, כי האיסורים חיפרו לו על מעט העבירות שהיו לו בעולם הזה. וראינו סיפור דומה שכולם שיפחו את רבי אליעזר ורבי עקיבא רק אמר חביבין ייסורין, והוא למד את זה ממנשה, שהדבר הכי שצליח להחזיר את מנשה בתשובה היו הייסורים ולא התורה שהוא למד מחזקיה אבא שלו. אחר כך ראינו את האחרון שאינו חלק לעולם הבא, וזה מי שהוגה את שם השם. ראינו לזה שני תנאים, שזה מחוץ למקדש ושזה בעברית או בחבורה. ואחר כך עברנו למלכים שאין להם חלק לעולם הבא, שהראשון שבהם זה ירובעם, דרשנו את השם שלו על זה שהוא השפיל את עם ישראל ושגרם מריבה בתוך עם ישראל ובין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. דרשנו גם את השם של אבא שלו נבט, שזה שבע בן בכרי, שהוא ראה בחלום שמישהו אמור להיות מלך, אז הוא חשב שזה יהיה הוא בעצמו ולכן הוא מרד, אבל באמת הכוונה הייתה לבן שלו ירובעם. ובסוף הבאנו פסוק, מניין של ירובעם אין חלק לעולם הבא, כל הטוב.